חנוכה שמח מכל חי. חדשות כל חי, השעה 11.
חנוכה שמח ולילה טוב. באולפן נדב ארבל. בארגון הבריאות העולמי אומרים כי החיסונים הניתנים ברחבי העולם נגד קורונה יעילים גם נגד הווריאנט אדום אפריקני אומיקרון. בהודעת הארגון נאמר כי עדיין לא ברור האם אומיקרון מתדבק יותר בהשוואה לזנים אחרים או גורם למחלה קשה יותר. הלילה בחצות ייכנסו לתוקפן המגבלות החדשות, ולפיהן בין היתר כל הישראלים השבים מחוץ לארץ יחויבו בבידוד, גם אלה המחוסנים, לפחות לשלושה ימים עד לקבלת תשובת PCR שלילית. הערב עדכן משרד הבריאות כי זוהתה מאומתת שנייה בישראל לווריאנט החדש. מדובר באישה מחוסנת שחזרה מדרום אפריקה. החל מחצות, הנוחתים בנתב"ג לא יוסעו בהסעות ובאוטובוסים, וזאת בשל חשש ממגעים אפשריים בזן אומיקרון. היציאה מהשדה תתאפשר באמצעות רכב פרטי או באמצעות מוניות מיוחדות. בנוסף, החל מהלילה תיכנס לתוקפה החלטת קבינט הקורונה ותאסר כניסת זרים לישראל מכל המדינות, למעט מקרים שיאושרו על ידי ועדת חריגים. כך מסר כתבנו צבי טסלר. סקר שנערך על ידי מכון דיירקט פלוס לרגל השקת ערוץ 14, ערוץ 20 משעבר, קובע כי לו הבחירות היו נערכות היום, הליכוד בראשות נתניהו הייתה המפלגה הגדולה ביותר עם 35 מנדטים. לאחריה יש עתיד עם 19, ומפלגתו של ראש הממשלה בנט, ימינה, נמצאת על סף אחוז החסימה עם 4 מנדטים. המפלגה השלישית בגודלה בישראל על פי הסקר היא ש"ס, שמקבלת 9 מנדטים. במענה לשאלה מי מתאים ביותר לכהן כראש הממשלה, זוכה בנימין נתניהו ל-42%, אחריו שר החוץ יאיר לפיד עם 18% בלבד. בריאיון שהעניק לערוץ יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו, הוא התייחס לאיום האיראני ואמר, הכנו אופציות כדי למנוע מאיראן נשק גרעיני. יושב ראש יהדות התורה חבר הכנסת משה גפני, שהתראיין אף הוא לערוץ החדש, חשף כי בימים האחרונים הוא קיבל פניות מגורמים בכירים בקואליציה בבקשה להצטרף לממשלה. הוא ישיב להם בשלילה. לא נצטרף לממשלה הרעה הזאת, אני מבין את המצוקה שלהם ונפיל אותם במהרה, דברי גפני. בווינה צפויות להיפתח מחר שיחות הגרעין בין המעצמות לאיראן. בישראל מבקשים להתנות את קיום השיחות בהפסקת העשרת האורניום. בישראל הביעו חשש מהגעה להסכם מול איראן, אפילו חלקי, שיביא להסרת חלק מהעיצומים על טהרן. על רקע חידוש השיחות, ימרים מחר שר החוץ יאיר לפיד לצרפת ולבריטניה, לביקור שיעסוק בעיקר בנושא הגרעין האיראני. עדכונים ותכלים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר, מחר וביום שלישי תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, יהיה חם מהרגיל ויבש ברוב האזורים. ביום רביעי תורגש ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשמים ירדו מדי פעם מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. עד כאן חדשות כל חי.
נר ראשון של חנוכה. חנוכה שמח מכל חי.
לכל אחד מאיתנו יש ציפיות. לאחד, הציפייה שיפוץ הבית. לשני, טיסה חלומית, טיול אתגרי ועוד. אך יש מאות אמהות שהציפייה שלהן זה שיהיה להם לחם בבית. כן, לחם, אוכל בסיסי לילדיהם, שהם לא ימשיכו לישון רעבים. מכניסים עכשיו עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחת צהריים חמה וארוחת עשר ליום המחורת. בזכותכם, חייגו ותרמו. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
סיפורם של ספרים עם הסופר הרב יאיר ויינשטוק.
צוחוי מייס מגדלי וצימו כל השמונים
ערב טוב מאזינים, חנוכה שמח. ישבנו אליכם במסע מיוחד ומרתק אפשר לומר אל עולם הספרות החרדי. חנוכה שמח, שוב פעם אני יאיר ויינשטוק ואיתי באולפן הרב משה גוטמן, אלתר ישראל גרובייס, עורך בעיתון משפחה, ומוטי ויינשטוק, עורך בקהילה. מוטי, נעזוב לרגע את הקטע המשפחתי. אתה ממלא בעיתון בקהילה מדי שבוע את המשבצת של ההיסטוריון. המדור שלך, סוף הדרך, זה פחות או יותר עוסק בהיסטוריה, בצורה שנותנת אפשרות לקוראים ללמוד קטעי היסטוריה שלמים בתוך שני עמודים. לפעמים זה נמשך על פני שבועיים, שלושה, אבל זה קטע, אתה יושב על המשבצת של היסטוריון. אני אשאל אותך שאלה. איך אתה רואה את כל מה שקורה בשוק הספרים באור ההיסטוריה?
שוק הספרים של היום הוא מפעים אותי, ממש. פה אני פחות מגיע כמי שעוסק בהיסטוריה, יותר כמה שאני זוכר כילד, כי ילדים היינו עוברים בחניות ספרים בגאולה, והיה כל כך מעט ספרים, אולי זה נשמע קלישאתי, אבל זה באמת כך היה. היה לנו את לך לך בני של חיים שפירה, שהוא ספר נהדר, וכשקראתי אותו פעם שנייה, בקריאה חוזרת כבוגר, פשוט גיליתי ספר חדש, אבל הוא היה ספר, וספרים ממש בודדים, אפשר היה נער הספרים, הזכרנו כאן את שמואל ארגמן, ונער הספרים את הספרים האלה, ודאי לא השפע שבו כל בית מלא, עוד לא דיברנו אפילו על קומיקס, אבל כל בית מלא בכל כך הרבה ספרים, מכל כך הרבה סוגים, וכל כך הרבה צבעים, וכותבים, וכותבות, והדבר הזה, מן הסתם אנחנו נמצאים בנקודת מפנה היסטורית, כי לא היה דבר כזה מעולם, לא הייתה ספרות לא חרדית ולא תורנית ולא יהודית בכזה היקף ובכזה סדר גודל. אנחנו נמצאים כאן באמת במקום אחר. והזכיר מקודם דידי אלתר, הזכיר, וכאן אנחנו מגיעים דווקא כן למקום האישי הזה, הזכיר את הרגע שבו קשר גורדי היה נקודת מפנה. ואני אשתף כאן בזיכרון אישי מאותם שנים. אבא שלי, שאנחנו יושבים כאן ומתרחים אצלו, היה כותב בעיתון השבוע, קראו לו אז. עיתון השבוע, עיתון שכבר לא קיים היום, היה כותב שם כל שבוע
טוב שכך.
סיפור לשבת. ובעיתון הזה, זה היה סיפור חסידי, מאותו ז'אנר חסידי ויפה, שאנחנו נוסעים לעולם אחר, עולם שהיה, בדרך כלל עולם שהיה וכבר לא קיים, לפעמים היה גם סיפורים כאלה ואחרים ששייכים לימינו, אבל לא חשבתי וגם לא תיארתי לעצמי, ויום אחד הוא שואל אותי, אבא, אתה חושב שאני יכול לכתוב גם ספרות מתח? הייתי ילד צעיר, לא, היה נראה לי דבר מופרך, וספרות מתח, מי יכול לכתוב ספרות מתח? לא האמנתי בזה, אבל כעבור כמה שבועות חיכו לי, אני זכיתי להיות ממש הקורא הראשון או השני, או השלישי, חיכו לי חמישה פרקים מהספר קשר גורדי. אני חושב שהחמישה פרקים האלה הם לא החמישה פרקים הראשונים שמופיעים כאן בספר, הם עברו גלגולים ושינויים שונים. כמו שאני זוכר את זה, הטיוטה ההיא לא נשארה, אבל הזיכרון והמפנה, נקודת המפנה, כמו שאנחנו אומרים, שהתחילה אז ו... השפיע על דור שלם של כותבים ועל פתחה ענף חדש ונצרך, כי כמו שאני מזכיר, באותם ימים כמעט ולא הייתה ספרות טובה וראויה ונעימה ושקל
על גיל הבוגר יותר.
כן, אני מדבר בעיקר על ספרות שקל לקרוא אותה. הספר אמור דבר ראשון לתת לקורא ולקחת אותו למקום שקל ונעים לקרוא אותו. וכאן אנחנו מגיעים לנקודה של היסטוריה. היסטוריה היא
אני רוצה להוסיף עוד רגע לפני ההיסטוריה. יש גם בספר הזה, הוא לראשונה דווקא בגלל ההיסטוריה. הספרות החרדית תמיד אהבה ללכת אחורה בזמן, והספר הזה די מנסה להתמקד בסוג של הווה. בסוג של המציאות החרדית.
הספר ההוא מחולק לשלוש מסכתות ומחולקות לגמרי.
נכון. שלושה פרקים, שלושה
ידנים. הוא פותח בהווה, הוא חוזר לדור שלפני השואה, והוא מספר את השנים הראשונות בארץ, שנת התשנחף, ואחר כך הוא מסתיים באמת בדור של היום בחזרה, ושם הוא תופר בחזרה את כל הדברים. מה שמופלא בו שגם כיום, שכבר אנחנו נמצאים כמעט 30 שנה מהזמן שנכתב, הוא עדיין מרתק הלאה והלאה את הכותבים. כאן באמת צריך להזכיר שבמקביל, ואולי טיפה קודם לקשר גורדי, היה את בן קורי הקווי של רמוי שגרילק.
חטא אליאב.
שכתב חטא אליאב, והסוד הגדול נגלה במשך הזמן מהרמוי שגרילק.
שיהיה בריא.
אריכות ימים טובה. עורך ראשי, המיתולוגי של איתו המשפחה.
כן, וגם את הספר בן קוריה קביש דומני שהוא פרסם בסיפור כפרקים בהמשכים בעיתון משפחה. אולי מעט לפני קשר גורדי, בן קוריה קביש הוא ספר קצת שונה בנימה שלו, הוא ספר שבנוי כמותחן.
הוא מאוד קצבי כי הוא מסתרע על שישה ימים מאוד מתוחים, והוא מערבב שואה ויחסי ערבים יהודים. ספר מאוד קצבי ואי אפשר להניח אותו מהיד.
אני חייב להשחיל להערה אחת, שזה באמת הפתיע אותי מאוד, כשהתחלתי לכתוב בעיתון משפחה, הרב מוישה גרילק אמר לי, אתה חייב לאהוב את הקוראים שלך. אם אתה לא אוהב אותם, אל תכתוב להם. גם אם יבקרו אותך, תמשיך לאהוב אותם. אני אוהב את הקוראים. הוא נתן לי את הדבר הזה, זה היה בשבילי שיעור לכל החיים.
אז אני גם רוצה להוסיף מה שמשה גרילק אמר לי כשהייתי במשפחה. אומרים לך ביקורת על משהו שכתבת, גם אם אתה חושב שהיא לא צודקת, תקבל אותה. וההצעה הזאת עזרה לי מאוד.
אני גם יכול להביא עצות מהרב גרילק, אבל לא נראה לי שלזה התכנסנו.
כן. אבל ראוי להזכיר, באמת, הוא כתב מעבר לבן קוריה קביש, הוא כתב עוד כמה ספרים. הם ספרים קצת שונים, והם כן היו מכוונים מאוד, בהמשך ודאי, הם היו מכוונים להעביר מסר מסוים, כי הרב גרילק באמת בא מהמקום הזה. עסק בקירוב, בחינוך. והיה נראה לי, דומני, מראשי ערכים בתחילת הדרך. אז הוא בא הוא כתב ספרות יפה, אבל הוא לא כיוון לכתוב רק ספרות יפה, אלא באמת ספרות עם מסר, הנה, לכל אחד כאן, אני אין לי, אבל לכל אחד כאן יש יצאות ממנו, כאיש של מסר. כשאנחנו מגיעים להיסטוריה, יש כאן שני חלקים. העיתונות החרדית, הספרות החרדית של היום עדיין לא ממש כותבת היסטוריה, וזה דבר מפליא. פנו אליי במשך השנים אנשים, אנחנו רוצים לכתוב את ההיסטוריה של מלחמת העולם השנייה בעין חרדית. אנחנו לא רוצים לכתוב סיפור חרדי, אבל אנחנו לא רוצים לכתוב עוד סגה שמתרחשת אז, אלא פשוט לספר את זה בצורה כזאת. וכנ"ל כל ההיסטוריה היהודית שהיא מסופרת עד היום בכלים מאוד ישנים, מאוד עתיקים, אני לא יכול לומר שאני עושה את זה, והפנה אלה לא מזמן, בן אדם אמר לי, למה אתה לא כותב בצורה מסודרת? תכתוב כל שבוע פרק או משהו אחר. ואמרתי לו, אני לא מנסה להעביר שיעור היסטוריה, כי אז זה יעניין רק את קוראי ההיסטוריה, אני מנסה לתת איזשהו לינק.
יש את הספרים של הרב אביגדור מילר, הם סגולה.
כן, הם שונים, אבל הם
שונים. זה כן היסטוריה מאוד מאוד יהודית, מאוד חזקה.
כן, אבל זאת היסטוריה גם קצת...
ויש תולדות עם עולם של הרב רוטנברג.
שוב, אנחנו חוזרים...
אם נחזור לדורות ראשונים של הרב הלוי.
הרב הלוי.
אבל כל אלה זה ספרות כמעט פולמוסית. כן. ברובם הם מנסים...
או שהיא פולמוסית, או שהיא מתומצתת, ובעיקרה, יש את אנטוני ביבר, הוא סופר של מלחמת העולם השנייה, הוא היסטוריון מלחמת העולם השנייה. הספרות שלו, אני קראתי את זה, יש לו ספר שנקרא מלחמת העולם השנייה, קראתי אותו כמעט כמו ספר מתח. עכשיו, זה ספר מתח שסופו ידוע, הכל ידוע, אין כאן מה, אבל הוא פשוט מוריד ויוצק את זה. זה ספר שאי אפשר לתת אותו לקוראי החרדי, הוא ספר שכתב גוי בצורה גויית, אין צורך להסביר מה הבעיות, שלל הבעיות, למרות שהם לא חלק, הם לא הספר, אבל עדיין זה ספר שאני לא רוצה שילדיי יקראו אותו. וחסר הדבר הזה, חסר עדיין, לכאן עוד לא הגיע הספרות החרדית, ואולי תגיע יום אחד גם לשם. אבל מצד שני, וזה הצד השני של המטבע, אחת הסופרות הגדולות בעולם היום, שמה אולגה טוקרצ'וק, היא זוכת פרס נובל, היא סופרת פולניה. היא מרבה לכתוב על יהודים, מהמקום הזה שהיהודים הם חלק גדול מפולין. היא אחד הספרים הגדולים שלה, זה ספר שנקרא ספרי יעקב, שהוא מוקדש לדמות של יעקב פרנק, אבל הוא בעצם ספר שהוא מספר... כן. כמובן, והוא ספר שמספר את כל ההיסטוריה היהודית של כמעט מעל 100 שנה, מצער באמת שהדמות הכוכב הראשי שלו, יעקב פרנק, שהוא דמות כל כך מורכבת ובעייתית ושגרמה כל כך הרבה נזק, אבל אני לא מצליח להתייחס לספר, אלא למשפט שקראתי ממנו, משפט שקצת עליו בי באיזשהו מקום, אבל אני חושב שהוא צדק. היא תיארה שם איך שמגיע שלב שבו אנשים מתבגרים, ונמאס להם להשקיע את עצמם בתוך, להיכנס לעולם חדש של ספרות, אז הם משקיעים את עצמם יותר ויותר ולקרוא עוד מה שקרה במלחמת העולם השנייה. הרגשתי קצת נעקץ באיזשהו מקום, אבל יש משהו, יש אמת בזה. זאת אומרת, ההיסטוריה היא נחמדה, אבל היא לא אמורה להיות עיסוק ראשי כשאנחנו מדברים על ספרות לשמה. הספרות אמורה להיות יפה ומעניינת ועכשווית ובת ימינו, ויחד עם זה, כן, עדיין יש את המקום שבו צריך לתת להיסטוריה את המשקל שלה, ובעיקר לספר אותה בצורה שמותמת לקורא של ימינו, ואולי זאת הפריצה האחרונה שהספרות החרדית תעשה והקפיצה האחרונה שהיא תעשה
בעיתונות. צריך לומר, צריך לסייג, שנינו, כולנו נמצאים בעיתונות. העיתונות החרדית כן עוסקת בנושאים האלו, היא אמנם לא מכבידה, אבל כמעט,
ההיסטוריה... בכל חג, בכל חג.
כל חג וגם כל שבוע. ההיסטוריה מאוד נוכחת. יש ניסיונות אצלך, אני חושב, זה פרקים מתמשכים שם
נכון,
בסוף.
אצלנו בעיתון, בעיתון בקהילה, יש לנו סדרות...
סדרות,
הם לא
סדרות
עקביות, אבל הן קבועות, כן, שהן עוסקות בנושאים היסטוריים, ומפרקות אותם, העיקר, הן כותבות אותם בשפה מעניינת, מושכת, ומחיה אותם. הם לא סיפורים חרדיים בהכרח, למרות שאנחנו בהחלט עוסקים בהיסטוריה חרדית ללא הפסקה, אבל אנחנו עוסקים גם בהיסטוריה כללית, בצורה
מה הפידבק מהקהל?
אז שוב, זה, היסטוריה היא, צריך להדגיש, היא דבר שמעניין את, לא את כל האוכלוסייה.
רק מי שמתעניין בחזנות וביין יבש.
אני לא, הייתי מרחיב את זה קצת יותר, כי אני לא מתעניין, אני קצת מתעניין בחזנות, לא מתעניין בכלל ביין יבש, וכן מעסיקה אותי היסטוריה, אבל כן, היא לא יכולה להיות ז'אנר עיקרי, למרות שניסו פה ושם אנשים, אבל לא נראה לי שזה תופס יותר מדי.
וזאת הסיבה לדעתי, שאנחנו לא רואים את הספרות הזאת, כי היא לא כדאי.
זה לא כלכלי.
זה לא רק לא כלכלי, זה לא כלכלי במובן העמוק של הכלכלה, כי אתה צריך לשקוע, בשביל להוציא ספר היסטורי טוב, אתה צריך מאוד מאוד להתמסר, כולנו, כל מישהו מאיתנו שניסה, ואנחנו יודעים שהשמות שהזכרת, ביבר ואלו, ושיירר וכל אלו, או שהם ישבו במקום, או שהם פשוט חיים שלמים בשביל להוציא את הספרים
הללו. אתה מדבר על ספרי מחקר.
כן.
זה באמת השלב...
כל הספרים הטובים, למעשה בשביל לספר היסטוריה בצורה הוגנת, בצורה אמינה, בצורה אינטליגנטית, אתה צריך לשקוע בה. וזה מאוד דרמטי, בפרט אם אתה מדבר על אירוע בסדר גודל של מלחמת העולם השנייה.
לא, בשביל לכתוב על מלחמת העולם השנייה, אתה לא יכול לשקוע בשום מקום. הסופרים האלה שאתה מציין אותם, הם יושבים באמת במקום, הם יכולים לשבת שנה או שנתיים, הם מקבלים מענקים שהסופרים של ימינו יכולים רק לחלום עליהם, הסופרים החרדים על כל פנים, יכולים רק לחלום עליהם כדי להוציא...
ולחתן איתם שלושה ילדים.
כן, את כל שלושת הילדים שיש להם. כן, הם באמת, זה באמת ז'אנר שאנחנו לא מכירים, עולם שאנחנו לא מכירים, ואולי טוב שככה, בגלל שהוא מצריך את כל הרעות החולות של העולם האקדמי, שמשם הם מגיעים. אבל לא בהכרח של כתיבה היסטורית דורשת את כל הדבר הזה, כמו שהיא דורשת את התמסרות מסוימת, וכעל יד וקורא מסוים. אני רואה לכל אורך הדרך, ואני באמת עוסק בהיסטוריה כמעט באופן קבוע, שיש לזה קהל עצום, שזה מעניין אותו, אבל גם אני משתדל להנגיש את זה תמיד, ולהתאים את זה לימינו, ולא סתם לספר סיפורים בעבר, מתוך המקום הזה שבו אני ראיתי כקורא צעיר, וגם כקורא בן ימינו, שלא תמיד מעניין לך לקרוא סתם דברים שקרו בעבר, בשנת 1647. אתה רוצה שיחיו אותם. כאן, אנחנו באמת מגיעים וחוזרים לדבר אחר שעשה אבא, שאיתו אנחנו יושבים, וזה הספרות הזאת, הספרות החסידית, שכאן אנחנו לוקחים סיפורים ישנים, ומלבישים אותם במחלצות חדשות, לוקחים את אותו סוס והגלה ידועים, ונותנים אותם בכלים, במילים של ימינו, ובמשפטים, ובסיפורים שימשכו את הקורא של ימינו לקרוא את זה, הוא בכלל לא מרגיש שהוא קורא היסטוריה, הוא מרגיש שהוא קורא דברים שקרו עכשיו, ודברים שמעניינים ומחיים אותו. אבל דומני, אם דיברנו על זה כאן מקודם, מוי, שלא למיקרופון, ואולי כדאי שאתה באמת תעלה את זה, יש, אתה טוען שיש פור מסוים, יש פער, יש חור בתוך המקום הזה.
אני שואל, באמת, יש את הסיפורים של הבעל שם טוב, תלמידי הבעל שם טוב, תלמידי המגיד, יש עשרות או מאות סיפורים שפרנסו את הסיפורים החרדית, את הסיפורת החרדית, במלווה מלכס, ופתאום נוצר איזה חלל, איזה פער דורי גדול מאוד, נגמרו הסיפורים האלה. נלמו הפריצים, נלמו הבערות, נלמו הצרות, נעלם המושקה. ולמה לא מילאו את החלל בסיפורים אחרים? הרי המופסים ממשיכים, הישועות המשיכו להתגלגל. למה לא מוצאים סיפורים על התקופות שאחרי תלמידי המגיד? אולי קצת דור אחר כך. הדור שלפני השואה כבר אין סיפורים כאלה. אני קורא לזה סיפורים של מלווה מלכה. שאפשר לשבת ליד קוסטי במלווה מלכה, בערב, בחורף, בחוץ יש גשם. ובתוך הושמים סיפור ארוך שיושב איזה מספר רבע שעה ומדבר על סיפור אחד.
אז אני רוצה, אוקיי, רק במילה, שוב נחזור לשואה, ושים לב, זה החור שעליו אנחנו מדברים. יש חור, שלמעשה בבת אחת היהדות עוברת, הכל נחרב, ואז הסיפורים שלנו באיזשהו אופן, הסיפורים מהסוג שאתה מתאר, נגמרים שם, והם מתחדשים. בשנים האחרונות יש לנו שוב את הפריחה ז'אנר ענקית
של מופסים וישועות. אבל זה בלי הבאר והגלה.
חייבים להזכיר את היהודי שממש לדעתי מחולל הז'אנר, הרב ברוך לב. הוא התחיל אותו בנפלאותיו לבני אדם. ויש את הז'אנר הזה של קרסטיר ושל ההבטחות ושל כל זה.
זה יותר שיווקי היום.
היום זה הגיע כבר למקום שיווקי, אבל זה לא התחיל משם.
אבל אני חושב שמושי מדבר על סיפורי צדיקים, הוא רוצה לשמוע על הצדיקים שהם מתפריש סמך ועלה לצורך העניין.
אז אני רוצה להפתיע את...
בדיוק, מוטי חידד את השאלה, ורבי יואל בתור המספר,
כן, אז אני רוצה להפתיע
אותך.
יש למעשה כמה מספרים חסידיים שכן מדברים ומספרים את הסיפורים על אותם הצדיקים שנעלמו לנו מהאופק. ולמעשה זה מופיע באלונים כמו האלון שאני כותב בו כל שבוע, האלון של חסידי ללוב נקרא אוהל מועד, או אוהל מועד נקרא לו בזהו, ושם יש סיפורים על אותם צדיקים.
לא, אני אומר, סבא שלי, אחד מהמספרים הגדולים, הרב שמואל אהרון
שזורי. כן, אנחנו גדלנו על ברכיו של רב שמואל אהרון שזורי.
אתה מדבר על גדלנו על ברכיו לא בצורה מטאפורית, אלא כפשוטו ממש, אתה הכרת אותו.
ישבתי מולו בשבת, כשהוא היה מגיע עם הסידור הקטן שלו.
אני חושב אבל שיש פה גם כניסת המצלמות, זאת אומרת, העולם כבר פחות מאפשר את הסיפורים האלו בצורה הקדומה שלה. זאת אומרת, אנחנו כבר לא יכולים לספר סיפורים על צדיקים בצורה...
אין את ההתרפקות.
כן.
אומרת... סבא שלי מצד האמא, הרב אבומי דה בינדר, זכרונו לברכה, היה גר בכפרתה. והוא היה המספר במלמלכס של הטרס מויש ממקווה. הוא היה עוסק בזה, היה מכין סיפורים ולא ספרים ישנים ועתיקים, והוא אמר לי שאמרו לאנשים שהם עושים הסכם בבית. הבעל הלך לשמוע סיפור, ובינתיים, והאישה הסכימה בינתיים לארגן את הבית, כביסות, או אולי זה לא עשו כביסות במוצאי שבת, בתנאי שאתה חוזר ואתה מספר את הסיפור של סיפור בן מלכה. להתרפק על סיפור, זה שייך לסיפור הצדיקים של פעם. היום אני לא רואה את ההתרפקות הזאת, היום אנחנו בקצב מהיר. סיפור שתי דקות ועוד סיפור, עוד סיפור.
אז שוב, זה קצת קשור, יש איזה מוטה מסתורין, זאת אומרת, קשה מאוד היום לספר סיפור כזה ישר, יש לך 40 אנשים שיכולים להתווכח איתו.
יש כאן, אנחנו מדברים כאן על שני דברים נפרדים. יש את ההתרפקות בימינו על ספרות, וכאן יעידו ספרי סיפור לשבת של אבא, שעדיין יוצאים, יש להם 9 כרכים כסיפור לשבת, ויש מנסם עוד כרכים להוציא, שהם ספרים שהם כולם כמעט על מלא מוקדשים, לאותה התרפקות הם מספרים על אותו דבר. ויש כאן, השאלה היא, למה אנחנו לא משומעים על הצדיקים שלפני 100 שנה ולפני 70 שנה את אותה צורה של כתיבה?
זאת שאלה ש...
אני חושב שזה מובהק, אנחנו רואים את ספרי השבחה, הם מסתיימים לכתוב. אגב, שימו לב, יש חוקר גדול, קוראים לו זאב, דוקטור זאב קיציס, הוא מדבר על ספר, הוא חוקר של ספרי, ספרות השבחה, מה שנקרא, והוא מנסה להבחן שבעולם הקדום לוקח בערך 50 שנה מאז שנפטר צדיק עד שכותבים את הסיפור חייו, עד שכותבים את סיפור חייו, עד שכותבים...
והיום זה 50 דקות.
והיום זה, בדיוק. היום כבר כותבים בחייו. זאת אומרת, יש לנו פה היפוך של שנים. בשנים הראשונות, למשל, נפטר בעל שם טוב, אז שבחה בעל שם טוב נכתב רק 50 שנה, 55 שנה אחרי מותו. וככה אנחנו יכולים לשים לב, כמעט כל צדיק לוקח המון זמן עד שמגבשים את ה...
שבחה הרן של רב נחמן גם יצא כל כך הרבה שנים?
נכון, שבחה הרן זה מקרה קצת חריג, והוא באמת ספר מאוד חריג, והוא באמת תופס כמקום חצי אוטוביוגרפי. זאת אומרת, זה חצי כתיבה מאוד אישית. אני לא חושב ששבחה הרן נמצא בתוך הסיפור, זה נכתב על ידי אדם גדול. זה שונה. אבל ככל שאנחנו מסתכלים...
גם שבחה בעל שם טוב נכתב על ידי אחד, נכון, אחד, אחד נכון, מהרבס, נכון. בגדל עם אליניץ.
אולי יש עוד סיבה שפעם
זה קצב לא, זה החיים... זה לא נכתב על ידו. זה נכתב על ידי תלמיד, מישהו שתיעד מפיו.
פעם קצב החיים היה יותר איטי, אז לסיפור היה אורך חיים ארוך יותר. הוא היה צריך לרתום את הסוס, לעלות על העגלה, להכיל אותו את הקש, לנסוע. היום הכל קורה כל כך מהר, אז גם הסיפור מחזיק 2 דקות, 2.5 דקות, וזהו, והוא נגמר. אז אי אפשר להתרפק, אין זמן להתרפק על סיפור.
זה נכון, וגם הגיע מצב שאנחנו כבר, מי שקורא המון מהז'אנר הזה, חוץ מהרב ויינשטוק, שאני באמת מחריג אותו, יש המון של עוד מאותו דבר, מושקה פריץ, וזה, אתה מרגיש אחרי שקראת...
תראה, צריך לזכור שכשנגמרה מלחמת העולם הראשונה, אז גם נגמרו המושקז, כן. ונגמרו הפריצים, הם פשוט עברו מהעולם, אין אותם יותר. אין היום אף בן אדם שהוא פריץ, ואין היום אף אדם שהוא גרף. יש רק כמה לורדים שנשארו האחרונים בבריטניה. אין את ה...
אנחנו מגיעים לאותה שאלה שכולם שואלים בראש השנה, שמביאים את המשלים עם המלך. היום אף אחד לא ידע מה זה מלך בכלל. אף אחד לא מכיר את המושג הזה.
אבל מסתבר שאם יש משל טוב, אתה לא יכול להחליף אותו.
נכון.
אבל בכל אופן זה מאוד מובהק, והסיפורת החסידית יושבת על שני מוקדים, אם אפשר לומר. אחד מהם היה בשביל ידע, ואחד היה בשביל סיפורת.
להתחזק. להתחזק לאור סיפור חסידי.
ואפשר לשים לב שיש דמויות של הסיפורת הזו, ויש דמויות של הסיפורת הזאת. חלק מהדמויות של הסיפורת, הן דמויות שאנחנו לא מכירים כמעט הביוגרפיה שלהם. כמו רב לייב סורס, וכמו אפילו התלמידי הבעל שם טוב, רב דוד פורקס ורב דוד לייקס ורב וולף קיציס, כל אלה, זה שמות שאנחנו יותר מכירים אותם מהסיפורים, ואנחנו פחות יודעים לסדר את תולדותיהם. שזה, שים לב, אלו שני זרמים, ופה הכתיבה עברה, ומה שציינו מקודם את סורסקי, וציינו הרבה כותבים, שהם עשו, הם התחילו לכתוב ביוגרפיות. וברגע שהתחילו לכתוב ביוגרפיות, מאוד קשה פתאום...
הם ייבשו את הנער של הסיפורים.
כן, הם קצת, באיזשהו אופן ייבשו אותם. יש עדיין כמה אדמורים ש... הרבי משבורסק, יש קבוצות קטנות של אדמורים.
אבל שוב, גם הרבי משבורסק, אני מאמין שהוא לא מספר סיפורים על צדיקים מאוד מבני ימינו. ויש כאן את הנקודה הזאת, ובואו נחריד כאן באמת צדיק אחד ש... בשנים האחרונות לא מפסיקים לדבר עליו, שזה רבי שאלק חסירר, שהוא באמת כבר שייך לדור שכבר אין פריצים.
אצלנו ההונגרים כבר הכירו אותו לפני עשרות שנים.
אני לא אומר שלא, אני לא אומר שלא, אני...
אבל האחרונה נודע מעבר לגבולות הונגריה.
ואחד מאלה שפרסמו...
האחרונה זה הפך למשהו גסטרונומי.
אחד מאלה שפרסמו אותו הוא אבא באמת, שכתב עליו כבר לפני 20 שנה, סיפורים רבים. עוד לפני שהוא נודע, עוד בזמן שהוא היה רב של העכברים, אז התחילו...
של העכברים, חספר עליה, של ההונגרים. בהונגריה אצלנו, כשגדלתי כילד במושב קוממיות, זה מושב הונגרי, בגיל צעיר מאוד כבר שמעתי את השם הזה בחרדת קודש, בסילודין, בעירת כבוד. הציבור הרחב התוודע עליו לאחרונה.
גם
הסיפור עם העכברים זה בגלל שהוא בעצמו נתן את התמונה שלו לחסיד שלו שהיה לו הבעיה.
צריך עוד דבר לשים לב, שהמופתים קצת התחלפו בסיפורי מידות ומהות, שזה אנחנו יותר רואים בשנים האחרונות. כשמדברים על סיפורי גדלות, אז מפרט הז'אנר הלטאי שמדבר על התמדה ומדבר על דקדקנות בהלכה. יש איזה חלק מהזה שיש גם מסרים להעביר. אנחנו לא רק מתרפקים על סיפור, אנחנו רוצים שיהיה לנו מה שנקרא אובחן של הסיפור מה יוצא ממנו.
כן, כאן באמת מגיע מה שקורה היום, שהסיפורים עוסקים כולם בהשכרה פרטית, וזה חוזר לברוך לב.
אנחנו נגיע לזה
בקשר הבא.
כרגע אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות, ואנחנו נמשיך בעזרת השם מיד אחרי הפרסומות. יישארו איתנו.
עכשיו איתכם, סיפורם של ספרים, עם הסופר הרב יאיר ויינשטיין. כתום, כתום. כתום זה לא רק צבע, זה גם הפח למחזור אריזות. לקראת יום המחזור, צוות כל חי מגיע למחזר איתכם ולחלק לכם סופגניות. בואו לפגוש אותנו מחר בשתיים, בפתח תקווה, מרכז קהילתי המשב, קהילת שיקגו אחת. הגיעו עם אריזות למחזור וקבלו סלי מחזור וסופגניות. זמן אוויר, כל יום בין 2-4. חנוכה שמח, כאן בכל חי. הגרלת החלומות על דירת פאר בירושלים עם נוף להר הבית בשווי מיליון דולר והכסף מהגרלה למען חקלאים שומרי שביעית. שמעתם נכון, הגרלה על דירה של מיליון דולר בליבה של ירושלים. קרן עם ישראל חי, שנה רביעית של הגרלה חלומית. ועכשיו מבצע חנוכה, 8% הנחה וגם 1 פלוס 1. כן, גם 8% הנחה וגם 1 פלוס 1. אפשרות עד 10 תשלומים של 60 שקלים ללא ריבית. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499, כוכבית 6499.
שלום, כאן אבי ממרן. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו למסע של פעם בחיים. מסע לשורשים, למעמקי הנשמה, לקברי הצדיקים ולנופים המרהיבים. מסע משפחות בני התורה למרוקו של כל חי יוצא לדרך. 6 ימים החל מי"ב שבט להילולת רבי יצחק אבוחצירא. בלי פשרות על הארגון וההפקה והכשרות המהודרת של OU מהדרין בפיקוחו של הרב שניאור זלמן רווח. חייגו עכשיו 02-642-8888 קזבלנקה טורליינס, החברה המתמחה בטיולי מהדרין למרוקו. 02-642-8888 מספר המקומות מוגבל.
התחלת לחשוב לוסטיג? בואי לגלות את האור שבך ביום פתוח חווייתי בחנוכה בהשתתפות גרפולוגית, יועצות לימודים ותעסוקה, כולל הקרנת הסרט רסיסים. לפרטים והרשמה, כוכבית 3118. קמפוס לוסטיג, לפרנס בכבוד, בית של תורה, כוכבית 3118.
חוסכים בקופת גמל להשקעה? זה הזמן לנצל את תקרת ההפקדה השנתית לפני שהשנה מסתיימת. לפרטים נוספים חפשו אלצ'ולר שחם חיסכון פלוס או פנו לסוכן. אלצ'ולר שחם, מחויבים למקצוענות.
כפוף להוראות הדין, אין באמור תחליף לשיווק פנסיוני אישי. מאירים את ירושלים 2. האגף לתרבות תורנית של עיריית ירושלים מזמינים אתכם למופע זאת חנוכה. בית בטבת, 6 בדצמבר 2021 למניינם. ברחוב אמנואל מורנו 22 פסגת זה. במעמד ראש העיר ירושלים משה לאון. ובהשתתפות זנביל ויינברגר, שמואל גרנמן, משה פלד, מוטי וייס, ובליווי בני לאופר ותזבוטו. מנחה מנחם טוקר. במהלך האירוע יערך גמר חיתון ירושלים ויוענקו פרסים לזוכים. האירוע למתנדבי חסד, וניתן להירשם בוואטסאפ ב-0527-80-90-10 0527-80-90-10. הכניסה חופשית ברישום מראש ובהבאת תו ירוק ותעודת זהות. שידור חי בשעה 8 בערב בקול חי, אתר קול חי וטוקר FM.
אזרחים ותיקים, עם יכולות כמו שלכם בעבודה ויכולות כמו שלנו בהשמה, זה יכול לעבוד. ותיקים בעבודה, תוכנית ההשמה לבני 60 ומעלה של המשרד לשוויון חברתי. יחד נתאים לכם כלים והכשרות, נאתר משרות מעניינות, נפנה למעסיקים מתאימים ונחפש את מסלול התעסוקה החדש שלכם. חפשו ותיקים בעבודה או חייגו כוכבית 8840. כי כשהיכולות שלכם פוגשות את המומחים שלנו, זה יכול לעבוד. ותיקים בעבודה.
סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי כלים, אבל לא רק. חדש מסאנוס פארק, נוזל כלים ללא בוסם וללא צבע, המתאים לניקוי והכשרת פירות וירקות ללא חשש, באישור בדץ העדה החרדית. מה הבעיה? תחוסנו.
לכל מקום שתרצו להגיע, אגד איתכם. עם צי של יותר מ-3,500 אוטובוסים חדשניים, תחבורה חכמה, שירות מתקדם ומערך טכנולוגי, פעילות תחבורה ציבורית באירופה, ובעתיד גם הפעלת הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן. אגד, מובילים את התחבורה קדימה.
איך מוכרים רכב ב-10 דקות? תנו לי 10 דקות ואראה לכם.
הורוביץ מכוניות, קונה את הרכב שלכם במזומן על המקום. רוצים למכור את הרכב? בואו להורוביץ מכוניות. נכנסים עם הרכב ויוצאים עם מזומן, כולל בדיקה והעברת בעלות. בנוסף, מגוון רכבים למכירה בהתאמה אישית ללקוח. חייגו 025-373-323 025-373-323.
כל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה.
וביום שני הקרוב נארח באולפן את המרצה הבכיר ומומחה הנדלן מר אורי צדוק, אשר יענה לשאלות המאזינים וישוחח על כיצד לאתר השקעות נדלן בטוחות ומניבות.
עניין משפחתי.
שני 11 בבוקר, כאן בקול חי. עכשיו איתכם סיפורם של ספרים עם הסופר הרב יאיר ויינשטוק.
אנחנו חוזרים שוב פעם מהפסקת הפרסומות, ואנחנו פונים אל הרב מוישה גוטמן. ברשותך, אנחנו דיברנו על ספרות מתח, על סיפורי צדיקים, על היסטוריה, על המאורות הגדולים שבנו את הספרות החרדית, כמו השואה. בעצם הזכרנו כאן הרבה שמות שמלכתחילה לא זכרנו אותם, וטיילנו כאן בכל רחביה של הספרות החרדית ההיסטורית.
לא בטוח שאפשר לומר כל, תמיד כנראה נשכח איזה כמה סופרים.
מתנצלים מראש.
מתנצלים ומבקשים את סליחתם.
אי אפשר לפורטם כי רבים הם.
כי רבים הם. אבל בכל זאת לא דיברנו על ספרות יפה שנוגעת ברגש של הקורא, ונדמה לי שזאת ההתמחות שלך, הרב גוטמן.
זאת ההתמחות שאני מנסה להגיע... להגיע לליבו של הקורא, אני מנסה ומתפלל לקדוש ברוך שאני אצליח. והרבה פעמים שואלים אותי, קוראים, תגיד, אז באיזה סגנון אתה כותב? כי בסדרת שוליים, ששם יש לי שלושה כרכים, זה סגנון כבד יותר. יש את סדרת מעבדי ההשתנות, זה סגנון אחר. יש את אנשים כן משתנים, שלושה כרכים, זה עוד סגנון. ואז בא כתוב, זה סגנון רביעי. אז אנשים אומרים, רגע, אתה יודע כבר איך אתה רוצה לכתוב, או שאתה לא יודע איך אתה רוצה לכתוב? אני לא יודע איך אני רוצה לכתוב, אני יודע דבר אחד. אני רוצה לגעת בלב של הקורא. אני רוצה לגרום לקורא להתרגש. אני רוצה לגרום לו להנות משעת איכות של קריאה. ואם אני הצלחתי גם לגרום לו להשתנות, מה טוב ומה נעים. כאשר אברך, חבר שלי, קנה לי מפטיר בחג הראשון של סוכות, כי בגלל הסיפור של סוכות, אבא שלו הרים לו טלפון וביקש ממנו סליחה על משהו שאבא התווכח איתו לפני שנים. זה היה סיפור על יו-יו, הסיפור בכלל לא היה עליהם כמובן. זה היה סיפור על אבא בשם יויו, מושבניק, שהיה מגיע לישיבה של הבן שלו בבגדים של מושבניק, בגדים פשוטים, והבן התבייש. אבל הוא לא אמר כלום לאבא. והאברך שקנה לי את המאפטיר, גם אבא שלו היה בלבקר אותו בישיבה בירושלים, בבגדי עבודה, והוא אמר לו, בן לא אמור להתבייש עם אבא שלו. ואחרי שאבא קרא את הסיפור, הוא הבין את הצד השני של הבן, הוא טלפן אליו בערב החג, ואמר לו, קראתי עכשיו את הסיפור שגוטמן כתב בעמודיה, ואני מבקש ממך סליחה שבאתי אז לישיבה עם בגדי עבודה. והבן אמר, אתה לא מבין מה זה, כי אבא שלי בחיים לא הוציא מהפה שלו את המילה סליחה. כשכזה סיפור גורם לפיוס, לסגירת מעגלים, להתרגשות, אני מרגיש שמילאתי את השליחות שהקדוש ברוך נתן לי. נותן לי כישרון כדי לגעת באנשים, לגרום להם להתרגש. אבל לא תמיד זה סיפור מיסיונרי עם מסר חיובי שצריך. גם שאדם נהנה, שאדם פתאום פותח כיוון חשיבה חדש. פתאום הוא יכול להכיל גם דעה שונה. להכיל מישהו שלא מסכים לכל מה שהוא מסכים, זה גם הישג. ולכן צורת ההגשה יכולה להשתנות מספר לספר, זה נכון, בסדרת שוליים אני כותב קצת יותר כבד, ובסדרות האחרות, בפרט ואז בא כתוב שזה סוג אחר, זה ז'אנר חדש, שבו בכל סיפור יש לי ציטוט מספר קודש, שהציטוט גרם לגיבור להשתנות, שזה ז'אנר חדש, יותר קצבי, יותר קצר, הצורת ההגשה היא אחרת, אבל המטרה היא אחת, לגרום לאדם להתרגש. ואיך אני יודע אם אדם מתרגש בעזרת השם או לא? אני יודע את זה על פי רוב לפי מה שקורה לי בעת כתיבת הסיפור. היו כבר סיפורים שבאמצע כתיבת הסיפור אני התחלתי לדמוע ולא הצלחתי לראות את המסך של המחשב שאני כותב, למרות שידעתי שזה דמיוני, שהדמויות הן דמיוניות. כי אין דמיון. כל דמיון יש לו שורש במציאות והוא מגיע מתוך מאגר חוויות פנימי. כשאני תוך כדי סיפור דומע ובוכה ומרגיש שאני לא יכול להמשיך לכתוב, אני מתחיל להסתובב בחדר הלוך וחזור, אני משער שגם זה מה שיקרה לקורא. וזה נקרא הצלחה.
כמי שנמצא קצת על התפר של, אתה יודע, של הביקורת, מה שנקרא, אני יכול לומר ש... אני לא יודע אם זה יהיה לך נעים לשמוע, אבל אתה הגבר הראשון שעושה בספרות החרדית שעושה את הדבר הזה. זאת אומרת, יש לפניך כמה נשים, הספרות החרדית, כמו שדיברנו, הייתה מתח, הייתה זה, אבל ספרות שהיא עושה את מה שספרות עשתה כל השנים, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות, אבל פשוט לגעת, לצמרר, לרגש. אז היו לנו ספרות שגורמת דמעות, אבל זאת הייתה ספרות שואה, זו דמעות מסוג אחר. אבל ספרות שהיא, מה שנקרא, אתה יודע, פסיכולוגיסטית באיזשהו אופן,
היא לא פסיכולוגיסטית, אני מאוד מזדהה עם מה שאמרת רב מוישה, אני לא כותב כל כך הרבה סיפורים כמוך, אבל כשאני כותב, בדיוק הרגע מה שסיפרת עכשיו זה בדיוק התחושה שלי שסיפור יצליח. סיפור שהביא אותי ככותב לדמעות, אני יודע בוודאות, אולי אפילו הייתי אומר נוסחה, שהוא יביא לדמעות את הקוראים, הוא יגע להם בלב. וזה לא כל כך פסיכולוגיה כמו לגעת בלב של הקורא ולתפוס אותו, ואחרי שפתחת לו את הלב, אתה גם באמת יכול להשפיע עליו הרבה יותר.
כשאנחנו מדברים על פסיכולוגיה, אנחנו מדברים על נפש, אנחנו מדברים על המקום שספרות היא סוג של תרפיה, היא סוג שלוקחת אותך ממקומות באזורי הנפש. היא לא רק מותחת אותך, היא לא רק מצחיקה אותך.
היא לא רק מבדרת אותך,
כן. והיא עושה לך פעולה נפשית, כמו שאנחנו רואים סיפור של אבא, ומוישה, אני זוכר איזה סיפור שלו עם פערים, עם איזה יחס כלפי הזקנים.
הסיפור הזה, יחס כלפי הזקנים, יהודי אחד באשדוד, עבר איזה אירוע מוחי קל, זה היה כבר פעם שנייה, באמבולנס, הוא ביקש שיצלמו את הסיפור הזה, הוא רוצה לחלק את זה לילדים שלו כדי שידעו, שאפילו שהוא נפגע בריאותית, עדיין הוא לא נפגע נפשית ושלא יחליטו בשבילו. אז באמבולנס, הוא דיבר דרך מסכת חמצן, הוא לא הבינו מה רוצה. את הסיפור, רוצה שיצלמו את זה, ועכשיו כבר, עוד לפני שהוא מגיע לבית חולים, יפרסמו את זה לבנים שלו.
מותר לי לשאול אותך מי מקורות ההשראה שלך, כי אני לא חושב שיש לך הרבה במגזר.
מקורות ההשראה זה המציאות שסביבי, האנשים שאיתם אני מדבר, מישהו פעם אמר לי, לא צריך לדעת שאתה גר כל הזמן ליד המושבים. תשתדרג קצת.
זאת אומרת, עוד לא עזבת את המושבים, אתה עדיין באזורים עליו.
כן, כן.
אבל אני חייב לומר לך, רמוי, שלא רק בקטע הזה של הרגשות. זה סתם סיפור אחד שלך שמאוד תפס אותי, כי אני חוויתי את זה בדיוק, אתה תיארת פעם באחד הסיפורים שלך, מישהו שממש מרגיש ליחות קודש בכל מוצאי פסח, לחלק לחברים שלו שוקו ולחמנייה. היה לי פעם חבר שהפיץ הספרים שלי, ובמוצאי פסח הוא בא ושם לי ליד הדלת, אנחנו היינו בכלל אצל הרבה בבני ברק, אצל הרבה מלילוב זצל, וכשחזרנו הביתה גיליתי שוקו ולחמני, כמה לחמניות וכמה שקיות שוקו, ואני כל כך הזדהיתי אז עם הסיפור שלך. אבל אתה נוגע באנשים, רב מוישה.
ברוך השם.
אתה נוגע להם בלב.
יש עוד, כל אחד מזכיר סיפור שלך שהשפיע עליו. אני תפסתי לפני כמה שנים, כבר הרבה שנים מאז שכתבתי את הסיפור הזה, כתבתי אותו עוד בעיתון משפחה. זה היה סיפור לפסח. תיארת שם יהודי שבליל הסדר פתחיל לפתוח ספרים. יהודי שהתרחק מהגימור. אני לא יכול לשכוח עדיין את הסיפור הזה.
שיר השירים, השיר השירים, כך קוראים לזה.
הסיפור הזה...
הוא מופיע בשוליים של מעלה, כן.
הסיפור הזה הוא משונה בעצם, אבל הוא זה, כמו אומרת מילסד עצמי, עמיד קרדחי רינשי, יש בו הרבה עומק בסיפור. אבל...
אני כתבתי אותו בקו התפר, שהייתי במעבר מהכולל לכתיבה, ואני חושב שאפשר לראות את זה על הסיפור. זה היה סיפור על אברך שעזב את הכולל, ופתאום בליל הסדר יש איזו שאלה הלכתית, הוא פותח ספר הלכתי, ומאז הוא לא נמצא בליל הסדר. הכל עובר סביבו, הוא כל הזמן בספרים, בספרים, ואחרי ליל הסדר, במקום ללכת להגיד שיר השיר, הוא הולך ללמוד כל הלילה, למעשה הוא חוזר לכולל. כתבתי את זה בקו התפר הזה, ולכן זה נכתב באמת מהלב... מהלב הכואב.
זאת אומרת, הספרות היא גם אוטוביוגרפית, כמו שאנחנו תמיד יודעים, תמיד בורחים לשם
יסודות. למרות טשטוש העקבות.
כן. אני מקווה שהקרובים אליך נעים להם...
ביקשו ממני כבר כמה פעמים הקרובים אליי שנפסיק לכתוב עליהם.
אבל כן.
אתה יודע, אם אתה כבר נגעת בזה מקודם, אני רוצה קצת לחדד את זה. אחד מהדברים שמותחים בי שוב ושוב על ידי אנשים מהקוראים, מהספרים שלנו, אנשים אומרים לי, אני לא מסוגל לכתוב ספר שכל, מהמילה הראשונה עד המילה האחרונה...
אני לא מסוגל לקרוא ספר.
לא מסוגל לקרוא ספר שהוא מהמילה הראשונה עד המילה האחרונה, הוא מדומיין כולו. מה, אני צריך לדעת, אני צריך לטייל בתוך הדמיונות שלך, מגדיל לעשות איזה חבר שלי שאומר לי שאבא שלו אמר לו, איזה ספר שזה לא יהיה, אבל... אני לא רוצה את הסוף של המחבר. למה שהוא יכתיב לי את הסוף של הספר? אני יכול להמציא סוף יותר טוב. או אפילו קרוב משפחה שלי, שהוא אמר לי, העיקר, מה כתוב בדף האחרון? והם חיו באושר ובאושר עד היום הזה? מה אתה אומר על הנושא הזה של הדמיון?
אני בנושא הזה נתקלתי הרבה בסיפור אחד שקוראים לו פגישה בלילות שבט. זה סיפור על היי שבט, היום מגדירים את זה, הספר החסידי היחיד שכותב על היי שבט, אומרים שזה הסיפור הזה. זה סיפור על קיבוצניק
שלפני... רוצה להגיד אולי מה זה היי שבט, לאלה שלא יודעים?
היי שבט זה היום היורצייט של בעל הספסמס, זיכרונו לברכה. אני אגיד מה ההשראה שלי לסיפור. היום הולדת של רבי סרולה אלתר גרובאי, CDD, וזרח השמש ובא השמש. ומה הייתה ההשראה לסיפור הזה? אני ישבתי מול רב מנחם פרוש לראיין אותו. לפני חג הפסח, והוא סיפר לי שהוא ישב פעם בכנסת באיזה ליל חורפי, ומוישה סנה אומר לו באמצע, ביידיש, ווסטיחדו, שזייץ אי שווה, תנעל אשתיבלך.
רגע, רגע, תעצור, משה סנה מדובר בקומוניסט.
קומוניסט.
כן, קומוניסט, ראש המפלגה הקומוניסטית.
והוא יושב עם
הרב פרוש. שכנראה הוא לא צם ביום כיפור.
לא מפלגה קומוניסטית ישראלית, כן, כן.
אביו של אפרים סנה, והוא יושב עם מנחם פרוש.
בכנסת, ואומר לו, מה אני עושה כאן, אני מתרגם את זה מידיש, מה אני עושה כאן בכל בתי החסידים של גור בוררת עכשיו אש, ואני כאן בכנסת, מדובר באדם ששבת לא שמר, אני לא יודע אם הוא צם ביום כיפור, אבל היי שבת דגדג לו והפריע לו, מה הוא עושה בכנסת? המשפט הזה שמנחם פרוש סיפר לי, ברעיון, היה השראה לסיפור ההוא, זה על קיבוצניק שלפני המלחמה היה חסיד גור, אחרי המלחמה היה בקיבוץ, אבל פעם בשנה, בהי שבט הוא היה מגיע לשטיבל בתל אביב, והופך ליום אחד לחסיד מן השורה, לומד, מתפלל, הולך למקווה. והסיפור הזה הוא סיפור דמיוני מומצא, למרות שאחרי שהסיפור פורסם, האנשים מתל אביב וחיפה בעיקר, אמרו לי שהיו בכל שנה בהי שבט מגיעים לשטיבל אנשים עם טבעות, עם בלוריות, עם כיפה קטנה, ואכן בהי שבט היו יושבים סעודה, כי זה היה יום עצמאות החסידי כזה. ועל הסיפור הזה, אנשים כעסו כשנודע להם שזה לא נכון. היה אחד שהגיע לשטיבל, הוא קרא שני פרקים, והיה צריך להגיע לשטיבל לתפילה, נודע לו בהפסוקה שזה לא נכון, הוא אמר, אני לא קורא את הפרק השלישי, והימה, אני לא קורא את זה. אני מקווה שהוא כן קרא. היה לי חבר שקרא את הסיפור, והוא אמר לי שהוא בכה, התחיל לבכות לקראת סוף הסיפור, בכה, בכה, ואז הוא רואה בסוף, בספר הוספתי שהסיפור לא נכון. בעיתון לא, אבל בספר כן. הוא כל כך התרגז, אז הוא הרגיש שהוא צריך לסגור איתי מעגל. מתי הוא סגר מעגל? לפני 7 שנים כתבתי סיפור על חקלאי מאוד מרגש לקרן השביעית. הוא קרא את זה ומאוד התרגש, והוא רצה לתרום, ואז אמר, רגע, רגע, הסיפור הזה נכון. פעם קראתי סיפור לא נכון, אז עכשיו אני לא תורם כדי להתאזן עם הסיפור ההוא. זו גישה פולנית טבעית. אז הוא אמר לי, לא תרמתי לקרן השביעית כדי לסגור איתך חשבון על הסיפור ההוא לא נכון, כי זה סיפור נכון, וככה אנחנו שווים, משתווים. אז לגבי השאלה, למה הוא אמור לקרוא סיפור דמיוני שלי, התשובה היא, הסיפור נוגע בנקודות ממשק שיש לך בנפש שקרובות לסיפור. זה כמו שאדם שותה קפה, אז הגוף שלו נהנה, הוא שומע שיר יפה. למה הוא אמור לרקוד בשיר שמישהו אחר ילחין? למה? אדם אחר מלחין שיר ואתה רוקד? מה, אני רוצה להלחין לבד ולרקוד? רק הוא מבין, הלחן הזה נוגע לי בלב, הוא מרטיט לי את נימי הנפש. סיפור זה אותו דבר. הסופר מגיע לנגן לך על נימי הנפש.
אני חושב אבל בסיום, אני מזדהה עם מה שדיברת מקודם על אותו אחד שקרס עליך, יש אחד מהקוראים שכל, אחרי כל חג, אחרי שהוא קורא סיפור חג שלי, אומר לי, אבל אוי לך אם הסיפור הזה לא היה. כי אני לא מוכן לשמוע את זה. זה הרגשתי שזה קרה, זה בסך הכל. ותמיד, ואני חושב שזה גם תשובה לשאלה שאבא שלי שאל פה מקודם, מה שמותח בו באמת, זה סיפור דמיוני. הרי הסיפורים האלה הם לא עוסקים בז'אנר של המדע בדיוני, שעדיין בכלל לא הגיע לציבור שלנו, רק לאחרונה הוא מתחיל להתפתח, וכאן באמת המקום להזכיר את הסופר הצעיר מוישה ולדר. שעכשיו הוציא ספר, עבודים בזמן, שהוא בעצם כבר מכניס מדע בדיוני לתוך הציבור שלנו, כי גם לשם זה הולך. אבל כל הספרות הדמיונית היא קיימת בעולם, היא מגיעה מעולם קיים. הגשר בפראג הוא תמיד אותו גשר שאנשים יכולים ללכת עליו. הוא בא ממקורות השראה שהם קיימים. זה שהחיבורים הם חיבורים שנעשה בראש של הסופר, שהוא כותב בדרך כלל גם מדמויות שהוא מכיר, כמו שאמרת מקודם מוישה, היא מוכיחה שהסיפורים האלה הם רחוקים מאוד מדמיון, וגם לדמיון יש מקום. אני חושב שביום שהשאלה הזאת תפסיק להישאל בחלל של הציבור החרדי, נדע שהספרות הגיעה למקום הנכון שלה בציבור החרדי, כי כמו שדיברנו כאן לאורך כל השעתיים האחרונות, הציבור החרדי עדיין עוד לא הגיע, הספרות החרדית עוד לא הגיעה למקום, אל המנוחה ואל הנחלה שלה.
שאלה אחרונה לפני סיום. אין ביקורת ספרים בדורנו. היה פעם, הרב זווין עשה ספר שנקרא...
אישים ושיטות.
אישים ושיטות,
ספרים וספרים. שזה היה מדור שלו בעיתון הצופה.
מדור, כן.
שמעתי מבניו של הרב עובדיה שזה היה מדור היחיד שהוא היה קורא.
או, וזה סימן שזה היה מדור חשוב. מה קורה? מה אתם אומרים על הדבר הזה?
קודם כל, חשוב לסייג, יש עכשיו עיתון חדש, מגזין שנקרא המקום, ושם יש ביקורות ספרים, אני אפילו זכיתי לכתוב שם כמה, אבל השאלה היא שאלה נוקבת. וזה קצת קשור למה שמקודם הזכיר מוטי לגבי מקומה של הספרות, עד כמה היא מרכזית, ועד כמה היא מכובדת בשביל כבר לבקר אותה. זאת אומרת, אנחנו, אתה יודע, מספיק שכותבים, או צריך לדבר מזה, זה דבר אחד. הדבר השני שהוא... יהודי חרדי, כשהוא מתיישב לכתוב, הוא ישבור את העץ 700 פעמים לפני שהוא יעיז לקטול ספר שמישהו או מישהי ישבה וכתבה ועבדה כל כך, ואז אתה אומר, נו, אז בסדר, אז בגלל שהדמויות חורקות או משהו בעלילה לא סוחב, אז תן לקורא להבין את זה, למה אני צריך לקטול את הספר ולרוג לפרנסה?
אז איך באמת אתם כן כותבים ביקורת? מה אתה עושה עם זה?
אז אנחנו בדרך כלל משתדלים לקחת ספרים, ספרי עיון, ולהעיר אותם, וכמובן... בכלל, צריך לומר, אין הרבה ביקורת בחברה שלנו כשיטה. אנחנו מאוד, בפרסיה בכל אופן, משתדלים ללכת לפי כללי חפץ חיים, וזה... אנחנו משתדלים מאוד ללכת. עכשיו, בשביל לכתוב ביקורת, אנחנו צריכים ליצור איזשהו כללים. ואת הכללים עוד אין לנו. זאת אומרת, כל אחד רשאי לחדש ועושה... באמת, זה פוגע, הספרות החרדית נפגעת מזה. צריך לדעת. זה אמנם לא זה, אבל יש ספרות בחלק מהאזורים, יש ממש תת רמה. ובן אדם שקונה את זה יכול ליפול בגלל הקריחה האחורית. וזה בהחלט דבר שכשהספרות החרדית תתבגר, והיא מתבגרת כל הזמן, זה יקרה, זה יקרה.
וכאן צריך להגיד שזה אמנם אולי יפגע בכותבים מסוימים שיכתבו עליהם ביקורת, אבל ללא ספק, אם תהיה ביקורת נכונה ושתעשה במקום לא פוגעני, הביקורת הזאת יכולה להועיל גם לכותבים. ויש, כמו שאנחנו יודעים בגמרא, שתלמיד שלא הגיע להוראה ומורה אז הוא בעייתי, אז גם בספרות יש אנשים שלא יודעים לכתוב. וכאן אנחנו נמצאים בדיוק בצד השני של מה שדיברנו עליו השעה הקודמת. אם פעם לא יכולנו לקרוא את הספרים של שלמה כהן כי הם היו גבוהים מדי, היום הספרים שיש לקרוא אותם כי הם פשוט משפט לא מתחבר למשפט. אתה לא מבין למה זה נכתב בכלל ולמה ילדים צריכים לקרוא את זה. וכאן זה לא מגיע במקום של ביטול הזמן, אלא בוא נאמר שאנחנו כבר הנחנו והבנו שהספרות היא צורך והיא מבדרת והיא ראויה והיא נעשית נכון, אבל שהיא תהיה איכותית ושווה, שהזמן הזה שהושקע בבידור הזה יצדיק את עצמו. אם תתנפה הספרות החרדית שהיא ברוך השם עשירה כיום והיא גדולה, אם יתנפו מי שחושבים שהם יודעים לכתוב, או על כל פעמים ילכו ללמוד קצת וישקיעו קצת, זה יעזור לכולם. הביקורת היא לא בהכרח נועדה לפגוע ולפסול, למרות שבאמת אנחנו עוד לא נמצאים שם, וגם שיקולים מסחריים מן הסתם יש כאן, אבל כשזה יגיע, זה תהיה... אם קודם הזכרנו את השאלה למה יש דמיון בספרות החרדית, שזאת שאלת הביקורת היחידה שאנחנו שומעים, ושהיא תמועה באיזשהו מקום, אז אני אומר, ביום שאפשר לתת ביקורת לספר, ולפרק אותו, ולקרוא אותו, ואנשים קונים ספרים, בציבור שלנו לא, אבל ציבור הרחב, ספרות ביקורת ספרים טובה היא גם מקדם לספר. זאת אומרת, יכול ספר לזכות להרבה קונים, כי הוא קיבל ביקורת. יש לביקורת גם צד חיובי, כי הספר מקבל ביקורת טובה. וכשזה יקרה, אז אנחנו באמת נדע שהספרות החרדית מצאה את המקום הנכון שלה.
טוב, אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית. אנחנו רוצים משפטי סיכום. הרב מוישה גוטמן, תן משפט אחד לסיכום.
המשפט המסכם שלי הוא, למילים יש כוח הרבה יותר ממה שאפשר לחשוב, ואם שומעים אותנו אנשים שמתעסקים בכתיבה, צעירים שנכנסים עכשיו לעולם הכתיבה, תזכרו את הכוח של המילים, ויש לי בשבילכם טיפ קטן. לעולם אל תכתבו כתיבה אנונימית. רק כתיבה שרויה לשאת את השם שלכם, תצא מתחת הקולמוס שלכם.
זה מדהים, אני חושב שזה גם שינוי של תקופות, ואנחנו ממש יכולים להבחין שרק בשנים האחרונות, אני חושב ששמות העת הולכים ונגמרים. אנשים היום כותבים בשמם המלא, ואולי אפילו על חומרים שלא ראוי לחתום.
וזה משפט הסיכום?
אם אני צריך לשים משפט סיכום, אנחנו מסתכלים על הספרות החרדית בשנים הקודמות, ואנחנו רואים איזה דרך היא עשתה. אנחנו יכולים להיות מאוד אופטימיים על הדרך. זה מדובר פה על קפיצות דרך, מדובר פה על מה שהיא עשתה עד עכשיו. היא השלימה פערים מטורפים במעט שנים. אנחנו מקווים שהיא תעשה גם את הדרך הזאת להעלה.
מוטי?
אני אסיים ממקום שישלים קצת מה שאמר מוישה. אמר לי את זה פעם, בנימין ליפקין, הסופר בנימין ליפקין, הסופר והעורך, והוא אמר, אני לא זוכר בשמו של מי, אבל הוא אמר לי, אני יודע מה את זה לכותבים צעירים, תמיד תקרא יותר ממה שאתה כותב. וזה משפט נכון, כדאי לקרוא הרבה, כדאי לקרוא דברים נכונים, ואם אתם רוצים לכתוב, תדעו, שככל שתקראו יותר, כך תכתבו יותר טוב.
אני חושב שעולם הספרות החרדי יודע כעת את הפריחה הגדולה ביותר שלו. יש אמנם הרבה ספרים לא מוצלחים בלשון המתה, אבל בפרדיגמה של כמות יוצרת איכות, יש לנו היום כיום ספרים ברמה שלא הייתה מביישת את הקלאסיקות של פעם, ועולם הספרות החרדית רק עולה. אנחנו שמחנו להיות איתכם, היה פאנל נפלא, צוות נפלא. תודה לך, הרב מוישה גוטמן. תודה לך.
ערב טוב לכולם.
תודה לך, ערב טוב. וחנוכה שמח לרב גרובייס.
אני אומר, וכמו שמסיימים כל סיפור חרדי, זה תחיו באושר ואושר.
ותודה לך, מוטי ויינשטוק. חנוכה שמח.
תודה וחנוכה שמח.
תודה לעדי נתנלי שבאולפנו התארחנו, ותודה לטכנאי עקיבא. חנוכה שמח, שיהיה לנו תמיד טוב.
Nice. שלום וקשל הפקות וכל חי מזמינים אתכם לקומזינג חנוכה בבנייני האומה עם שמילי הונגר ובהשתתפות אומנים אורחים שלומי גרטנר, הרשי רוטנברג, פיני איינהורן וילד הפלא בנצי קלצקין בליווי תזמורת המנגנים בניצוחו של מוישי רוט ומקלת מלכוס בניצוחו של פנחס ביכלר מוצאי שבת נר שביעי של חנוכה בבנייני האומה בירושלים כרטיסים באתרים טיק צ'אק וגלת טיקט או בטלפון 079-515-6565
כמה מתקדם, ככה מעוצב מים נהדרים זה נועם אחד מבית אפיקים חייגו, כוכבית 20-26
עצמאים, זה הזמן לנצל את הטבות המס המגיעות לכם ולדאוג להפקדות סוף השנה. לפרטים נוספים חפשו אלצ'ולר שחם או פנו לסוכן. אלצ'ולר שחם, מחויבים למקצוענות.
אין באמור תחליף לשיווק פנסיוני ואו ייעוץ מס אישיים לעצמאים הזכאים להטבות מס בהתאם להוראות הדין.
התחלת לחשוב לוסטיג? בואי לגלות את האור שבך ביום פתוח חווייתי בחנוכה בהשתתפות גרפולוגית, יועצות לימודים ותעסוקה כולל הקרנת הסרט רסיסים לפרטים והרשמה כוכבית 3118 קמפוס לוסטיג, לפרנס בכבוד בית של תורה כוכבית 3118
הקרקפת יבשה מגורה ויש קסקסת? פלקסיטול של אלטמן
מגיד שיעור, מלמד, מרצה, עכשיו אפשר לקבל ביטחון עצמי ומוטיבציה לדיבור מול קהל. הצטרפו לקורס שבעת השלבים בשיטת הרמח"ל כיצד להכין שיעור או הרצאה ולהעביר מסר שגם יתקבל, איך לשכנע, להתווכח וגם לנצח, והכי חשוב, כיצד להעביר מסר באמצעות התת מודע. הקורסים בנשיאות הרב מיכאל לסרי, מגדולי המרצים, מתקיימים בכל הריכוזים החרדיים. שיעור ראשון חינם וללא התחייבות. אומנות הדיבור בשיטת הרמח"ל. להרשמה חייגו 077-957-7814.
כמה טעימים, ככה בריאים. מים נהדרים זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26.
לכל מקום שתרצו להגיע, אגד איתכם. עם צי של יותר מ-3,500 אוטובוסים חדשניים, תחבורה חכמה, שירות מתקדם ומערך טכנולוגי, פעילות תחבורה ציבורית באירופה, ובעתיד גם הפעלת הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן. אגד, מובילים את התחבורה קדימה.
שלום, זה שוב אני, דדי. החתול מהפח הכתום. רציתי להזכיר לכם שאריזות פלסטיק, אריזות חלב וגם קופסות שימורים זורקים לפח הכתום. תודה באמת.
אריזות זורקים לפח הכתום. תמיר.
איך מוכרים רכב בעשר דקות? תנו לי 10 דקות ואראה לכם.
הורוביץ מכוניות, קונה את הרכב שלכם במזומן על המקום. רוצים למכור את הרכב? בואו להורוביץ מכוניות. נכנסים עם הרכב ויוצאים עם מזומן, כולל בדיקה והעברת בעלות. בנוסף, מגוון רכבים למכירה בהתאמה אישית ללקוח. חייגו 025-373-323 025-373-323.
מבריקים, חדים, יודעים להיחלץ באלגנטיות מכל מצב? בואו לגלות אם יש לכם את זה. האזינו לתוכנית טובים השניים, השתתפו במשחק חנוכה ותוכלו לזכות בשובר מתנה ברשת ספרי אור החיים, מתנת ספרייט עם הזץ הלימוני. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, כל יום בארבע כאן בכל חי.
נר ראשון של חנוכה.
שמח מכל חי
חדשות כל חי השעה 12